שלום לכולם. עם ישראל כבר ידע חטאים רבים מאז צאתו ממצרים. היו תלונות במדבר, היה חטא העגל, היה חטא המרגלים, היו חטאים רבים שבהם עם ישראל לא קיבל על עצמו את מרותו של הקדוש ברוך הוא. ובכל החטאים האלה עם ישראל נענש והחטא נגמר. אצלנו פתאום החטא חוזר וחוזר וחוזר וחוזר, וזה נראה כאילו שום דבר לא מועיל. מאבק על הנהגה ועל כבוד הוא מאבק מר וקשה יותר מכל חטא אחר. מאז יציאת מצרים אחרי כל חטא היה אות ומופת מאת השם, אולי גם עונש, וזהו, תם העניין. בפרשתנו לא. בפרשתנו נעשה אות ומופת מאת השם, ובו קרו שני דברים. נשרפו מקריבי הקטורת עם קורח, וגם נבלעו דתן ואבירם באדמה, וזה לא עזר. זה לא גרם לזה שבני ישראל יהיה להם אמון במשה. להפך, זה עורר את רוג זעם. הם שמו ונקהלו למחרת על משה ואהרון, וכעסו עליהם על שניצחו. אתם עמיתם את עם השם. ועכשיו אנחנו שוב חוזרים בדיוק לאותו מצב שהיינו בו יום אחד קודם. המצב שבו השם אומר למשה, היבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. כן, בדיוק אותו דבר שהיום קודם. יום קודם, קורח קם לפני משה, דתן ואבירם קמו לפני משה. משה מציע להם איזושהי הצעה של והיה איש אשר יבחר השם הוא הקדוש, בואו נבדוק, ונעשתה בדיקה. וגם שם אמר הקדוש ברוך הוא למשה, היבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. ואותו דבר קורה יום אחרי זה, ועוד פעם אנחנו צריכים יותר, בשלב יותר מאוחר, לעשות את הבדיקה של במי יבחר השם, והיה איש אשר יבחר בו מתי הוא יפרח. ועוד פעם אומר השם למשה להיבדל מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. אבל ביום השני המצב הרבה יותר חמור. ביום הראשון, משה, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ייבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, אמר לו משה, אלה לא היה רוחות לכל בשר, האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף. ביום השני משה כבר לא יכול להגיד את זה. כי עכשיו באמת כל העדה חוטאת. אם ביום הראשון זה היה רק קורח, ואולי עוד 250 איש ודתן ואבירם, ביום השני כל העדה נקהלה על משה ועל אהרון, ואמרו להם, אתם עמיתם את עם השם. אוי ואבוי לכם שניצחתם. הפעם משה לא יכול לענות את התשובה שענה אתמול. כי הפעם באמת, הקדוש ברוך הוא יכול לענות לו, האיש אחד, כן, האיש אחד יחטא, איזה איש אחד, כל העדה חוטאת. אז כאן יש למשה פתרון אחר. משה אומר לאהרון שיוכיח את בחירתו בדרך הפוכה. הפעם זה לא יהיה על ידי המתת החוטאים, אלא להפך, על ידי הצלת החוטאים, על ידי כפרה עליהם במחתת קטורת. מניין ידע משה שאפשר להביא קטורת ולכפר עליו? מאיפה הוא יודע שאפשר לכפר על ישראל על ידי קטורת? מה פתאום הוא אומר לאהרון, תיקח קטורת ותקטיר? התשובה היא מאוד פשוטה, השם אמר לו, לא באותו יום, אלא ביום הקודם. ביום הקודם מה קרה? ביום הקודם, אהרון ו-250 איש אנשי קורח היו אמורים לעמוד מול אוהל מועד עם מחתות כדי לראות במי יבחר השם. בסופו של דבר, עמדו שם רק אנשי קורח. אהרון לא היה שם. אש יצאה מאת השם ללמד שהם לא נבחרו. האש של היום הראשון לא לימדה במי השם בוחר. היא לימדה במי השם לא בוחר. היא אכלה את אנשי קורח ודתן ואבירם נבלעו באדמה. למה אהרון לא היה שם? אהרון לא היה שם כי הוא הלך עם משה, דתן ואבירם. כן, היה הרי הבדל בין קורח לבין דתן ואבירם. כשאמר השם למשה, תגיד לעדת קורח שיעמדו לפני השם עם מחתות ונראה במי אני בוחר. אז קורח עם 250 איש שלו באמת עמדו שם עם מחתות. אבל דתן ואבירם הייתה להם מחלוקת אחרת עם משה. הם אמרו, סליחה, אנחנו לא באים, אנחנו מערערים על כל הסיפור, למה שאנחנו נעמוד שם עם מחתות? ואז קמו משה והלכו אל דתן ואבירם, יצא שרק קורח ועדתו עמדו עם המחתות לפני אוהל מועד. אהרון לא היה שם כי הוא הלך אל דתן ואבירם. ולכן התוצאה הייתה שנודע מי לא נבחר, אבל לא נודע מי כן נבחר. אז ביום השני, כשהפעם כל העדה חוטאת ואמרנו, האש לא חיסלה את העניין, אלא רק לא חיסלה את החטא, לא גמרה את החטא, אלא להפך, יצרה מצב שבו כל העדה עכשיו חוטאת, אומר משה לאהרון, עכשיו את אותה מחתה שהיית אמור לקחת אתמול כדי להראות מי נבחר, תיקח אותה היום. והולך אל העדה. השם יכפר על העדה, ובכך יוכיח שלא רק שאינו שואל אנשי קורח כשהם באים במחתה, אלא שאליך הוא כן שואל. וכך גם נעצור את הנגף, וגם המחתה, שהשם אמר לך לקחת, תמלא את יהודה המקורי, יתברר על ידי המחתה שהשם בחר בך. וזה מה שמראה שבניגוד לדברי קורח, שרוצה להיות את הכבוד של הכהן, והוא רוצה להיות כהן בשביל עצמו, ומתעניין בעצמו, וחשוב לו הוא עצמו, אהרון מראה שבמה מתבטאת הבחירה בו, בכך שהוא מחפר על העם, עוצר את הנגף מעל העם, וזה תפקידו של כהן, לעצור את הנגף מעל העם. האם הפעם זה הועיל? יותר מאשר בליעת דתן ואבירם באדמה ושריפת עדת קורח, אבל עדיין לא לגמרי. עדיין אנחנו צריכים לעשות עכשיו עוד איזשהו ניסוי קטן, כאילו לא היה כל מה שהיה עד עכשיו, עדיין בני ישראל מתלוננים וצריך להביא את המטות, לראות איזה מטה יפרח, והשיקותים מעליי תלונות בני ישראל, למרות שקורח כבר לא נמצא, דתן ואבירם כבר לא נמצאים, כל אלה כבר או קבורים באדמה או שרופים באש, עדיין יש צורך לראות איזה מטה יפרח, וגם שיטת הבחירות הזאת לא לגמרי הועילה, זאת אומרת, לא... למחורת הבחירות האלה, למחורת הפריחה של המטה, למרות המטה הפורח המפורש, עדיין שוב נקהלים בני ישראל אל משה ואל אהרון. כן, אחרי שעוד פעם חזרנו על משהו מאוד דומה למה שהיה אתמול, אם אתמול היה מופת ואות לראות במי השם לא בוחר, על ידי זה שנשרפו אותם מקטירי קטורת של קורח, ואז אנחנו מביאים את המחתות השרופות למשמרת לאות לבני מרי, מביאים אותם זיכרון לבני ישראל למען אשר לא יקרב איש זר, אז ביום השני שנועד להראות במי השם כן בוחר, אחרי שבכלל אמרנו שהשם כן בוחר במישהו, שזה אגב גם קורח הבין, אחרי שהראינו במי השם כן בוחר, אז אותו איש שהשם כן בחר בו על ידי המטה, אנחנו עוד פעם עושים אותו דבר, מה שעשינו אתמול עם המחתות שהבאנו אותם לזיכרון באוהל מועד, גם את מטה אהרון אנחנו מביאים לזיכרון לאוהל מועד, מתוך מטרה של הותחל תלונותם מעליי, כפי שאומר משה. אז מה קורה? עכשיו בני ישראל פוחדים, הם נקהלים ואומרים למשה ואהרון, באיזושהי טענה מתממת מאוד, הן גוונו עבדנו, כולנו עבדנו, כל הקרב הקרב על משכן השם ימות, זה מין טענה כזו של, אבל המורה, מה אנחנו יכולים לעשות? כל מה שאנחנו עושים אתה מעניש אותנו. עכשיו ברור שמי שאומר ככה יודע בדיוק מה דורשים ממנו, אבל הוא משמיע איזושהי טענה שמצלצלת יפה ונחמד. התשובה היא, בסדר, בשביל זה בדיוק אנחנו בוחרים אנשים. בשביל זה בדיוק אנחנו נבחר עכשיו את שבט לוי, הם יהיו יותר מקודשים מכם, הם ישמרו עליכם, והם גם יישאו את אבונותיכם. הם יישאו את אבון בני ישראל. הפרשה מלמדת שאנחנו באמת בוחרים, אנחנו בוחרים את אהרון, ואנחנו בוחרים אותו כדי לכפר על בני ישראל ולהציל אותם מן המגיפה. אנחנו בוחרים את בני לוי, מקדשים אותם מעל בני ישראל. הקידוש הזה לא נועד לצורך בני לוי. הוא קודם כל כמובן נועד בשביל לעבוד את השם, בשביל הקדושה, אבל בסופו של דבר הם גם נושאים את עבוד בני ישראל. אבל מה שאנחנו לומדים מכאן זה שלאנשים קשה לקבל את זה, אנשים רוצים כבוד. כשאנשים מנהלים דיון ענייני, אפשר להכריע בו בטענות ענייניות, אבל כשהדיון הופך להיות אישי, זה הרבה יותר קשה, ובמצב כזה אוי ואבוי למי שיעז להוכיח את טענתו בהוכחה מוחצת. יגידו עליו שהוא כוחני ואלים, וצריך מיד להכריע נגדו. ובדיון הזה אף אחד לא יגיד את הדבר האמיתי, תשמעו, אני דואג לעצמי. הנושא הזה הוא אני. הוא התחבא מאחורי כל מיני טענות אידיאולוגיות של כל העדה כולם קדושים, אבל בסופו של דבר יצא המרצע מן השק בלי בושה. הצד השני יתחכם ויגיד שרק בגללו קורה לנו אסון. הפרשה מלמדת שאהרון ואחר כך בני לוי שנבחרו לייצג את ישראל לפני השם, הם דווקא אלה שמצילים אותם מאסון, ושמי שבא בכל מיני טענות שוויוניות של כל העדה כולם קדושים, בעצם לא באמת מתעניין בזה שכל אדם, העדה כולם קדושים, הוא מחפש את הכבוד של עצמו. מאז ומעולם, כל מי שאי פעם טען טענה בשם שוויון, לא באמת מעניין אותו השוויון, מעניין אותו הוא עצמו, מעניין אותו הכבוד שלו, לא... השוויון הוא ערך אנטי-תורני שקורח תומך בו, אבל התורה מתנגדת לו בתוקף. והשוויון הוא ערך אנטי-תורני מסיבה מאוד פשוטה. מאחורי הדרישה לשוויון עומדת ההנחה שמרכז העולם מטרתו ועיקרו הוא האדם הפרטי והנאתו הרגיעית. ואם המרכז הוא האדם הפרטי, אז צודק קורח. מדוע יופלה אדם אחד על פני רעהו? אבל אם האדם הפרטי הוא חלק מכלל גדול, חלק מעם גדול יותר, חלק מעולם גדול יותר, חלק מהיסטוריה גדולה יותר, אז כשאנחנו מדברים, וכולם ביחד מתאחדים לאיזשהו שלם גדול, שהוא הרבה יותר גדול מסך חלקיו, אז במצב כזה ברור שלכל פרט יש תפקיד משלו, הוא מעמד משלו, וכולם יחד מרכיבים את היצירה הגדולה, הנצחית, ההיסטורית. הפרט הוא בן חלוף, הוא מישהו שהזדמן לעולם לביקור קצרצר של 70-80 שנה, אבל הכלל הוא קבוע ונצחי. ובכל כלל גדול יש בעלי תפקידים שונים, וזה ברור. גם קורח, גם נתן ואבירם מבינים שיש מישהו שצריך להיות כהן, ויש מישהו שצריך להנהיג את העם, והשאיפה לשוויון נובעת מתוך מחשבה שהעיקר בעולם הוא מה הפרט מקבל, ולא מה הפרט נותן, ולא כיצד יכולים פרטים שונים ליצור יחד גוף גדול, בו לכל אחד יש תפקיד משלו, ויחד נוצר שלם הגדול יותר ונצחי יותר מסך חלקיו. אבל בסופו של דבר, כל מי שדרש שוויון, דרש את הכבוד שלו. וכשאנשים דורשים את הכבוד שלהם, קשה להכריע את זה, ולכן באים שני הימים, היום הראשון והיום השני, היום הראשון שולל את כל דורשי השוויון המלאכותי, שבעצם דואגים לכבוד של עצמם, ואומר להם, בכם השם לא בחר. היום השני מראה במי השם כן בוחר, ומראה שהבחירה היא בסופו של דבר לטובת הכלל, ובסופו של דבר באהרון, שנותן את הקטורת, מכפר על עם ועוצר את המגפה. שבת שלום וחודש טוב לנו ולכל עם ישראל.